בהקשר של פרשת משפטים, למשפטים של עם ישראל. בהקשר של הרבה דברים מעניינים בכל הימים האלה, אבל קשור ולא קשור.
רב, איך הפירה בירושלים כל הציבורים וכל ה... כל הציבורים כל המשך?
אבל כשהיום באתי לצאת מהישיבה, מה לשאול לי לעשות? אמרו לי לצאת אסור לצאת מהישיבה. יש בישיבה, יש בעיר העתיקה נועל אריה, נועל אריה זה... כאילו כל השערים סגורים, ברגע שיש איזה אירוע או משהו. היה איזה ניסיון של פיגוע בעיר העתיקה.
היה הוא נדקר.
לא, זה היה באתרות,
שועפת. לא, סתם שועפת לעיר העתיקה, רצח נערבי.
לא,
זה
היה...
אני
שמעתי שהיה... הוא ניסה לדקור, ואז מישהו ירה בו ו...
הוא ניסה ולא הצליח, הוא לא הצליח.
לא, ירו בחייל.
ירו בחייל. זה היה בשער השלשנת. לא יודע, אני לא יודע, בדיוק, אני לא יודע ש...
שלא יצאת מהישיבה.
ואני יצאת מהישיבה, אותו היום אמרו לי, לא, אי אפשר לצאת, יש נועל הרי.
מי אמר, המבטח שהוא
שמודר? לא, התקשרתי, רציתי לזה ניווי.
אה. כמה אתה
בטוח?
מה, אתה רואה, משתמש בזה?
לא, ממש לא, אני שהייתי שם
בשבוש. ממש לא, זה...
ביומיים הראשונים, אחרי שפסקתי.
לא, זה...
הוא
משתמש בזה. תלוי, יש אזורים שאני יכול לעזור בשאלות.
ליין חט נגיד.
לא, אז באתי לקחת ואז אמרו, אפשר להם כלום, אני אסרוץ את זה. ובדיוק, מידיוק אתה רואה, כולם קיבלו, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. ואז אחרי זה התקעתי איזה שעה שעה. אחרי זה באתי, אחרי זה אמרו שאתה פשוט המחבל. אבל יצאתי, אמרתי, עכשיו זה הכי טוב, זה זמן ששחרר בשוטרים, וזה עמדה. הגעתי את שער שכם, הכל היה חסור, נראה איזה מאה, אבל זה מפני שער שכם שלא יודע להם לעבור, אבל זה יכול. לא משנה, קיצר. לא, הכל טוב, האמת ש...
ירושלים לא מרגיש
אמצע הזה, לא? זה לא, לא באמת. כמו שאנשים באנגליה חושבים שעכשיו כל יהודי בארץ ישראל פה מפחד, רואה את כל היום, יש פחד. זה לא באמת. טוב. אז אלה המשפטים שאתה עושה לפניהם, למשל שם למדנו את זה קצת. מי שהיה מה זה, מה זה לפניהם? מה זה לפניהם? מה זה לפניהם? לפניהם ולא לפני ולא לפני עובדי אלילים ככה הגמרא אומרת לפניהם ולא עובדי אלילים יש לך משפטים אתה הולך לשים להביא את המשפטים לעם ישראל לדייני ישראל ולא לעובדי אלילים עד כאן אין חידוש רואה רש"י כמובן מביא את חז"ל שאומרים ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל אל תביאו בערכאות שלהם. ותפילו אם אתה יודע שבית המשפט דן אותו, דן את, את, את הדין כמו דיני ישראל, בדיוק אותו, את המקרה הזה שאתם דנים עכשיו, המשפט של הגויים באותו מקום דן בדיוק כמו, כמו ישראל, אסור להביא אותו. זה היה כמה שופטים דתיים בתולדות המדינה גם. אז הם כאילו... חלקם סמכו על זה ואמרו שבסדר, אנחנו כאילו דין של יהודים, דין של יהודים, ואנחנו משתדלים לעשות על פי התורה. אבל תכלס גדולי ישראל פסלו את זה לגמרי, אמרו שאין שום אפשרות. אם זה לא ערכאות של תורה, אם זה לא בדין של תורה, זה דבר ממש גרוע. זה לא, הגמרא בסנהדרין ממש יוצאת מגדרה על זה, על... על בעצם על כאילו בית דין שהוא לא, לא על פי התורה. זה שעשר על דף בב זן ולא נפתח. טוב, זה רק פרומו, זה סיפור קצר. היה הרב מנהר, הרב מנהר היה בבית וגן בירושלים, הרב אוהב ישראל גדול. הרב מנהר, שנייה, סליחה שאני... סליחה, אני חייב לעלות שנייה, סליחה. אז הרב מנהר הוא היה רב אוהב ישראל גדול ידוע והיה בבית בגן יהודי אחד שהיה שופט שופט דתי, אדם טוב אדם טוב, זה היה קורה בתורה עשה משפטי, הוא אמר לו, זה לא יכול לקרות. הגמרא אומרת, שמי ששופט בדיניהם, הוא מרים יד בתורת משה, אתה לא יכול לקרוא, את פרשת משפטים אתה לא יכול לקרוא. אתה מרים יד בתורת משה. שופט דתי, באמת משפט. דתי, דתי ממש, כי הוא באמת...
אבל עדיף שאיך הדתי מאשר חילוני, לא?
לא בטוח. אתה לא יכול
לשאול חילוני
דתי.
אתה יודע,
לא?
שאלה.
אבל אני אגיד גם שהמדינה הממשלה חוקים המתוקנים, אז אני אהיה בכלל בפוליטיקה.
לא, אבל זה מלכתחיל השבוע. זה מלכתחיל השבוע, זה לא שהלכת לעקור שם כאילו בית משפט שכל כול מבוסס על חוקים של כולם.
מדינה ככה, כל המדינה ככה.
נכון, אבל...
לא תתערב בכלל בפוליטיקה.
לא, אבל זה לא אותו דבר, רואה, זה לא אותו דבר.
אבל יש לך אפשרות לשינוי.
עוד אותו דבר, עוד אותו חוק.
שאתה מקור אותו, אני אגיד, אני בא לשנות.
אני אעשה שפעה,
אתה אומר, כאילו,
אני אעשה לדעת
שמתית
כזה של השופט.
אם שמאלנים, מתאים
את זה
לשמאל. יש לך, להיות במדינה, לעשות לשנות חוקים של המדינה זה משהו אחד. התורה לא אוסרת עלינו להיות שותפים לתהליכים במדינה. אין שום איסור כזה. אבל... להיות חלק מבית משפט שלא על פי תורה זה באמת הפך מגמת התורה, זה הפך מה שהתורה רוצה, זה כבר בעד, זה כבר שותפות. אבל האמת שלא באתי אדון באותו שופט בשפט נקודתי שהחליט ללכת להיות שם או לא להיות שם, לא משהו צריך יותר להבין את המשמעות של הדבר. אז זה בפרשת יתרו, ראינו את מתן תורה, קבלת התורה, פגשנו את הקדוש ברוך הוא, פוגש עם ישראל, פוגש את הקדוש ברוך הוא, יש ראשוני אומרים, כל עם ישראל זכה לנבואה. אז יש את הכלל הגדול, הכללים הגדולים. עכשיו זה חייב להתפרט מיד לפרטים. זה חייב מיד להתפרט לפרטים. איך הוא בסוף זה תופס אותנו בחיים? לכן מיד, פרשת משפטים, יש חיי, ודברי, זה פגע בזה, בור, שום, עבר, שומרים, מזיקין, כל... יש הרבה 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 סוגיות עכשיו שבן אדם לחברו, איך אנחנו עכשיו, וגם לא רק בן אדם לחברו, גם קצת בן אדם למקום, איך אנחנו עכשיו בעצם מורידים את הכלל הגדול הזה, את ההערה הגדולה הזאת שקיבלנו במתן תורה, איך עכשיו אנחנו חיים את הדבר הזה. אז בואו נקרא את זה רגע במקום מספר 6 ו-7. מעבר מהכלל הפרטים, בסוכות הרב צבוד המשפטים. העניינים האלוקיים מתגלים במדרגות, על פי סדר עליון. בסוף פרשת יתרו אנו נפגשים מכוח הסדר האלוקי עם מדרגת המעבר בין מעמד הר סיני הכלל כללי לבין התפרטות המשפטים אשר תשים לפניהם, בין השמימיות לארציות. ההתפרטות מתחילה בעניינים חמורים, שורשיים, יסודיים ביותר. אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם, לכן אלוהי כסף, אלוהי זהב לא תעשו לכם, חרבך אין הפתעה עליה, ולא תעלה במעלות המזבחי אשר לא תגלה רבתך עליו. אז אומר, יש לנו פה עבודה זרה, שפיכות דמים וגילוי עריות. אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, עבודה זרה. חרבך אין הפתעה עליה, זה כאילו זה מזכיר לנו את שפיכות דמים. ולא תגלה רבתך עליהם, גילוי עריות. ואחר כך יש התפרטות, מן החמור אל הקל. ואז בשבע אומר, העניין הראשון הוא המשפטים אשר תשים לפניהם. שכבר נזכרו בקיצור לפרשת בשלח, שם שם לא חוק ומשפט. המשפט ש... כן. המשפט שייך לציבור, משפטים הם הסדרים של הציבור, סדרי החיים החברתיים, סדרי השראת השכינה בכלל ישראל. מכאן נובעת קדושת המשפט בישראל. אז את הדבר הזה אנחנו צריכים עוד יותר, יותר להבין באמת עכשיו את ה, את ה... למה כל כך חשוב שיהיה את המשפטים האלה, המשפטים האלה האלוקיים, משפטים של את ה, את ה, מה שנקרא הרכאות שלנו, שהן לא הרכאות של נוכרים, של אקו, את הרכאות שלנו, את סדרי הדין שלנו, את סדרי המשפט שלנו, למה זה כל כך חשוב ומשמעותי. אז אולי באמת צריך לעבור דרך ההבנה הזאת ש... אחרי שאמרנו נעשה ונשמע, אחרי שאמרנו נעשה ונשמע, והבנו ש... זה חיינו, שהתורה היא חיינו, ויכול הגמרא אומרת שם, במסכת שבת, הגמרא אומרת שבשעה שעם ישראל הקדים נעשה נשמע, ירדו 60 ריבו מלאכים, וישמו לכל אחד שני כתרים, אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. דיברנו על זה שבוע שעבר? אחד כנגד נעשה, אחד כנגד נשמע. ואחרי זה, אחרי חטא העגל, כשעם ישראל חטא, אז נאמר, הורד עדיך מעליך. תוריד את התכשיט שלך. מה היה התכשיט שלך? אומרים לך, זי. זה אותם כתרים. אותם כתרים שבעצם ירדו עוד פעם מלאכים, פעם 120 אלף מלאכים ירדו בשביל להוריד את הכתרים מהם. מה אומרת? וכולם עתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר לנו, שנאמר ופדויי השם, ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם. מה זה שמחת עולם על ראשם? מה זה שמחה על הראש? שמחה על הראש, הכוונה. יש שמחה שהייתה מעולם, בעבר כבר היא הייתה, על הראש שלהם. מה זה? אותה מדרגה. אז מה זה הכתרים האלה שהגמרא מספרת עליהם? הכתרים האלה זה בעצם המדרגה, מדרגת החיים שבאים ואומרים נעשה ונשמע. מה זה אומר שעם ישראל אומר נעשה ונשמע? הגמרא ממשיכה שם ואומרת, יש, כשעם ישראל הקדימו נעשה ונשמע, יצאה בת קול ואמרה, מי גילה רע זה לבני, שמלאכי השלם משתמשים בו. אז בעצם מה ההבדל בין מלאך לבן אדם? בן אדם יש לו בחירה, יש לו ניסיון, יש לו יצרים. יכול להיות שהוא יצליח, יכול להיות שהוא לא יצליח. המלאך, אין לו בחירה. המלאך, יש לו מקבל פקודה אלוקית, מסתר עליה בכל הכוח, רץ עליה. אין לו עצירות, אין לו מניעות, אין לו התלבטויות. הוא על זה. בדרך כלל בן אדם, אתה יכול לומר לו, תשמע, בואי תרגע למתולה. מתולה? תסביר מה יש לי במתולה, למה זה חשוב, מה זה, למה זה נצרף, תסביר, תשכנע אותי, אני אבוא. אתה לא יכול לומר לו ככה, תסביר לי, נשמע, אחרי זה נעשה. מלאך, לא צריך את זה. קבל פקודה אלוקית, אף עליה. פה עם ישראל הקדים לעשה לנשמע, זה רז של מלאכה שם. הקדים לעשה לנשמע, הוא בעצם מזהה, יש פה אמירה ישראלית שמזהה שזה החיים שלנו. שהתורה הזאת מתאימה לחיים שלנו, נכון? זה גם מתאים לאותו מדרש שאומר שקדוש ברוך הוא חיזר, כל הגויים, בעל הישמעאלים, רוצים את התורה, מה כתוב בה, לא, אנחנו לא רוצים, בעל בני אדום, רוצים את התורה, מה כתוב בה, לא, אנחנו לא רוצים, ועם ישראל אמר, נעשה ונשמע. אז עם ישראל מזהה ומבין שהחיים שלו מתאימים לזה, מתאימים לתורה. החיים שלו יפותחו רק על פי התורה, פיתוח אמיתי, פיתוח עליון, פיתוח שהתארה, פיתוח של כל כוחות החיים, דווקא על ידי התורה. עכשיו, אנחנו רוצים, נכון, הרב צבי יהודה חוזר לדבר, גם הרב קוק בכמה מקומות, שהתפקיד של עם ישראל, עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. מספר את תהילות השם. עם ישראל מספר את תהילות השם. מה זה אומר מספרים? ומה זה אומר לספר את תהילות השם? אז אפשר לספר, אומר, השיר, הטוב, 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 כי לא חלו רחמך. זה לא הכוונה. הכוונה פה עכשיו לא, אולי גם, אבל לא, ודאי לא רק, לספר במובן הזה של הדיבור, שאתה בא ומספר סיפור. אלא, מה זה ישראל מספרים תהילות השם? מה זה העם זה יצרתי לי תהילתי לספרו? עם ישראל בחיים שלו, החיים שעם ישראל אמורים להיות כאלה, שמספרו לתהילות השם. עכשיו, אתה מסתכל על העם הזה, ואתה אומר, זה עם אלוקי. זה עם שהחיים האלוקים זורמים בו. שאתה רואה שכל החיים האלוקים לגמרי, לגמרי, לגמרי מתבטאים בעם הזה. אתה רואה בחיים שלו. לא מדבר איתך עכשיו על מה אומרים שם באיזה הרצאה יפה, או באיזה שיעור, לא, או באיזה שיר יפה, לא. החיים, החיים עצמם, מספרים אותי לו את השם. ולכן, בישראל ותחייתו יש כמה פסקאות שבעצם מדברות, ישראל ותחייתו זה בתוך אורות, נכון? יש שם כמה פסקאות שמדברות על היחס בין ישראל לנצרות. למה דווקא הנצרות? על ההבדל בישראל לנצרות. למה דווקא הנצרות? כי בעצם הנוצרים הם כאילו אומרים, אנחנו דומים. אנחנו עם התנך. היה תנך? אנחנו המשך התנך. כאילו הם אומרים, אנחנו עכשיו ישראל. וכמובן, אנחנו אומרים, בשביל להיות העם, שהוא העם האלוקי, צריך שהחיים שלך יהיו חיים שממשיכים את זה. חיים שממשיכים לספר תהילות השם. והפסקאות האלה בעצם באות לברר את היחס בין ישראל לנצרות, ובעצם, בעצם זה בא לברר אותן. מה אנחנו? להבין את החיים של עם ישראל. איך עם ישראל מספרים את יהיות השם? אז אחד הפסקאות מובאת לפנינו פה, על... באמת על המשפטים והדינים. זאת אומרת ככה, מרכז החיים של נשמת ישראל, במקום, יש פה שורה אחת עם פס, נכנסה פה בטעות. אחרי מרכז החיים, אתה רואה מרכז החיים? מרכז החיים של נשמת ישראל, במקור הקודש. אז מה המרכז של החיים של ישראל?
הקודש.
הקודש, יפה. הקודש יכול להופיע בכל מיני צורות. דוגמה, באחד החתונות במשפחת מלכת האנגליה, לא יודע, הנסיך צ'ארלס, הנסיך, לא יודע, אחד הנסיכים, מישהו אמר שכל החתונה היה שירים מספר תהילים. היה מקהלה, היה מקהלה, היה מקהלה, שכל החתונה שר השירים, הרבה הזכירה ציון, ציון ירושלים, וזה, פסוקים מספר תהילים.
מה קשור לשמות ישראל?
מה זה?
מה קשור לשמות ישראל?
לא קשור. רק אומר... שאתה יכול למצוא את הקודש יכול למצוא את הקודש באיזושהי פינה בחיים. יכול לעשות בחתונה שירים. אנחנו מחפשים לא שיהיה איזו פינה בחיים שיהיה בקודש. אנחנו מחפשים שמרכז החיים יהיה קודש. החיים, מה זה החיים? חיים ממש. מה זה חיים? חיים בסוף. איך אנחנו חיים? ללכת למכולת, לקנות תוכל, לקנות דירה, להלוות הלוואות. נסעתי, פגעתי בו, הוא נזוק, הוא נזוק. הוא שמר לי הדברים, אני שמרתי לו. אנחנו רוצים לראות שישראל מספרים תהילות השם, זאת אומרת, אנחנו רוצים לראות שכל החיים מספרים תהילות השם. אתה הולך עם יהודי צדיק לקניות. אתה רואה מה זה? אתה רואה איך יהודי צדיק, אתה רואה שכל הזמן רק מחפש שאף אחד לא ייפגע, שלא לפגוע באיזה, לא יודע, באיזה ירק שהוא במכולת, שהוא רק מדי מאח אותו ולא קונה אותו, והוא עכשיו סתם פוגע, שלא, שהולך, שכל אחד יקבל את השכר שמגיע לו, שלא יהיה מישהו שחס וחלילה יהיה איזה משהו, שהוא עושה מכך טעות, או עונה, או זה, או ריבית, נכון? אדם צדיק, הולך לקניות. בגמרא, מלאה בזה. אנחנו התלמידים, אמרי, הרבי זה וזה וזה, אנחנו איתו, למדו הלכה. זה המידה שאנחנו איתו, ליוו אותו בקניות, בעסקים, זה, ליוו אותו, למדו הלכה. זה. בחיים עצמם, החיים עצמם שעם ישראל אמורים להיות כאלה, שסיפורים תהילות השם. אז מרכז החיים של נשמת ישראל, במקור הקודש. ולמה זה? למה החיים שלנו הם חיים של קודש? בגלל הצורה שבה נולדנו. צורה שבה נולדנו, עם ישראל נולד, כי הקדוש ברוך הוא רצה, ייצור את עם ישראל. נכון, זה דיברנו על זה, אז הוא עושים פרשת שמות, שיש כל אומה, יש את התהליכים, איך היא נוצרה, תהליכים איטיים, כל מיני אינטרסים, כלכליים, ביטחוניים. עם ישראל למה נולד? כשם רצה. כשם רצה, ארגן יציאת מצרים, עשר את המכות, קראת עם סוף, נולדה אומה. בבת אחת, בלילה אחד. אני ולא מלך, אני לא שרף, אני השם ולא אחר, ואלה אחד, הקדוש ברוך הוא יוצר את האומה. אז האומה הזאת צריכה להיות אומה שמרכז החיים, קודש, כי באמת, הקודש הוליד אותה. וגם הקודש, הוא מפתח אותה. זה לא רק אז, זה לא רק אז שנולדנו מתוך הקודש. כל החיים מתפתחים כל הזמן, אם הקודש מתפתח. אם הקודש מקבל את היחס המתאים. בואו נמשיך. דרך אמת ואמונה נולדנו, כן? נולדנו בדרך של אמת ואמונה. כך נולדנו. מהאמונה, מהקודש. ואיך אנחנו מתפתחים? ובה אנחנו מתגדלים. אנחנו מתגדלים מהקודש. זה שהקודש ממלא את החיים. אין בנו ערכים פרודים. האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד חי בקרבן. יכול להיות כזה דבר, ערכים פרודים. מה זה ערכים פרודים? ויכול להיות כזה דבר, דוגמה, ובאמת הוא מדבר פה הרבה על הנצרות, בנצרות, יכול להיות אדם שהוא מאוד, הוא מושחת, והוא גנב, והוא רוצח, והוא ענס וזה, והוא יבוא לקומר, יתוודה, ויבוא לה, הכל בסדר. הוא יבוא לכנסייה, הכל בסדר, ייתן לי כמה דולרים, וזהו, עכשיו הכל בסדר. זה ערכים פרודים. אצלנו אין ערכים פרודים. אצלנו יש קודש בבית מדרש, יש קודש בתורה, ויש קודש בחיים, בחיים, בקניות, במחירות, בנזיקין, איך אני נוסע, איך אני הולך, איך אני קונה דירה. שם הקודש נמצא.
אבל זה קשור בכל ערך אחד היום בעצם?
מאוד קשור, כן, אני מזכיר את זה גם. כן. האחדות שוכנת בנו, ואור השם אחד, חי בגבר. ולכן, מיד אחרי מתן תורה, חייב לבוא הפירוט הזה. איך זה נכנס? בחיים. איך זה נכנס למשפטים? איך זה נכנס אם יש עבד, אם פחות מצוי אצלנו עבד, אבל פועלים, דיני פועלים, דיני שכר שכיר, לא תהיה לו כנושה, שומרים, נזיקים, הדינים. דיני תורת אלוהים חיים. מציינים אותנו מכל עם ולשון. זה כבר הבדל בינינו לבין כל העמים. כי בכל העמים יש משפטים. אבל מה המשפט נובע? תפתחו ספרי היסטוריה, מה שאתם רוצים לזה עם שאתם רוצים. מה המשפט נובע? מהאינטרס לשמור על הכסף של העשירים. זאת אומרת, המשפט, אם זה לא פגע בכסף, לא היה משפט. המשפט היה תמיד שהיה צריך לדאוג. אני רוצה לדאוג על הכסף שלי, אתה רוצה לדאוג על הרכוש שלך, הוא רוצה לדאוג על הרכוש שלו. אז תמיד בני האצולה, תמיד השופטים היו מבני האצולה. תמיד זה היה מאותו אחוזון עליון כזה, שלא יודע, עשירון או לא יודע כמה, שהכי עשירים, שרצו לשמור על הרכוש שלהם, והם היו השופטים. תמיד זה נשאר אצלם. למה? כדי לדאוג לרכוש, כדי שאני לא אפגע בו לפגע. כל החוקים נכתבו בצורה הזאת. גם זה לפעמים חוקים חכמים, אבל המטרה שלהם זה האינטרס. בסוף הרכוש שלי שלא ייפגע. שהחיים שלי לא ייפגעו. זה מטרת המשפט בכל עם ולשון. מה אצלנו? אצלנו? זה החיים שלנו. כי זה התפקיד שלנו, אנחנו רוצים לספר תהיות השם. לכן זה המשפט. זה לא מתחיל מזה שאני רוצה לשמור על הרכוש. הדיין יכול להיות איזה באדם שעברי 50 שנה והוא אני מרוד. זה לא הרכוש שלו, זה לא הסיפור. הוא בא לומר פה, מה דבר אלוקים חיים? הקודש הוא פועל בקרבנו פנימה. שאיפות חיינו הכלליות אליו הם הולכות. אז כל שאיפות החיים, וזה ההבדל בין בינינו לבין העמים. כל שאיפות החיים שם, בקודש. זאת אומרת, יש שאיפה להרחיב, יש שאיפה שהצבא יהיה חזק, יש שאיפה שהכלכלה תהיה חזקה, שהחקלאות תהיה חזקה, שיהיה פתיחת שוק הנדל"ן, כל שאיפות החיים זה שם, זה הקודש, הכל זה קודש, כל שאיפות החיים הולכות לקודש, זה חלק מזה, יש נטיפות של קודש בכל המלשון. אבל ערכי החיים כולם אינם סומכים מזה. ובכל העמים אתה יכול למצוא קצת קודש, וזה קודש פה, קודש שם, יש על בניין של האום יש פסוק. בחתונה של המלכה הבריטית יהיה ויהיה פסוקים. זה פה, הם יודעים תנ"ך, אמריקאי, אומרים שנוער אמריקאי, יש כדור תופעה כזאת שנוער אמריקאי יודע תנ"ך. בסדר, אז יודעים תנ"ך, קוראים נביאים. אבל ערכי החיים כולם לא צומחים בזה, ולא כל ערכי החיים. לא כל ערכי החיים יוצאים משם. לא כן בישראל, כמו שאמר דוד, וכל דרכיך דאהו. שהיא פרשה קטנה שכוללת כל גופי תורה שיוצאת אל הפועל ביחידי סגולה. אחת הכלל היא באמת. יש יחידי סגולה שחיים בכל דרכיך דאהו. מה זה בכל דרכיך דאהו? כל מקום שאתה הולך. כל דבר שאתה עושה, תמצא את השם. נכון? אתה עכשיו לומד תורה, השם שם. עכשיו, אתה עושה ספורט, השם שם. אתה עושה את זה בגלל סיבה טובה, השם שם. אתה עכשיו הולך לצבא, השם שם. אתה באימון, השם שם. אתה עושה שמירה, השם שם. אל תחפש אותו עכשיו, עכשיו אתה בעמדה, אל תחפש אותו עכשיו בדף יום. לא, עכשיו אתה בעמדה, השם שם. זה בעצם ש...
שעבוד את וולנסקי. הוא היה עושה מילואים, עד איזה גיל, לא יודע, 60, 70, משהו טורף. היה שם מגד ממש, מכירים אותו, הוא מלמד בהרמור, הוא תלך לכם זה מבוגן, הוא מלמד בהרמור. הוא היה כזה תמיד עם החפק מגד, וזה פעם אחת הם עלו לקאפ, אז הוא רוצה לעשות עמדות. הוא היה לעשות עמדה, זה היה גבול ישראל ירדן. ישראל ירדן זה הגבול הכי שקט. אנשים שם נראה לי הכי נרדנים בשמירות. הלכו, אמרו את המדים מהרמור, נלך, נלך לבקר את הרב שהוא בעמדה, ככה אולי נעשה קצת אלו. הלכו, נסו עד לביקה, הגיעו למקור. שאו איפה, איפה הרב עודן? הרב עודן שם בעמדה, הגיעו לעמדה, קוראים אותו כך. ואני הוא ישראל ירדן, לא קרה שם כבר 40 שנה. שם הרב, באנו אולי לשמוע, אולי... תלכו איפה! עכשיו, הוא עכשיו עושה את דבר השם בשמירה. זהו, זה מה שהוא עושה עכשיו. לא מחפש עכשיו את הדפיומי. זה דבר השם אחר, וכל דרך אחר נהיו. טוב, זה מדרגה שקשה לחיות, אבל בסדר, אפשר לתפוס כיוון. קשה מאוד. אבל אפשר לתפוס כיוון. אז הוא אומר, וכל דרך אחר נהיו, זה פרשה שיוצאת לפועל ביחידה סגולה. נכון, כנראה, לא יודע אם דוד מלחם הוא גם שמר ככה, כל עמדה. אבל, גם אני לא. אבל זה שם, זה נכון, זה... יוצא לפועל ביחידי סגולה. אבל זה לא רק ביחידי סגולה, זה נחלת הכלל באמת. זאת אומרת, כל דרך אחד הוא האמירה הזאת, שכל מעשה שאנחנו עושים, בעצם אנחנו נשמח מעשה טובים, וכל מעשה טוב, הוא באמת בא לגלות את השם, השם נמצא שם, זה נחלת הכלל. זאת אומרת, כשעם ישראל עכשיו חושב איך לפתח את הכלכלה, זה בכל דרך אחד היום. כשעם ישראל חושב איך לפתח את הרפואה, כמובן, בכל דרך אחד היום, שאתה מנסה לפתח כל צד של... כל צד במדינה. זה נכון, זה אמיתי. כל דרך אחד היום. כל שאיפת החיים. כל חפץ החיים. הקניין, לא יודע מה זה, יש פה טעות, נראה לי. את החפץ החיים. הקניין את שוקותיו. העושר. והכבוד. את כל הכלכלה. כל ההייטק. כל ההתקדמות. התקדמות... שיש במדינה, הממשלה וההתרחבות בישראל במקור הקודש הם מתרמרים להרחיב את החקלאות, להרחיב את הנדלן, להרחיב במקור הקודש. אם זה בעם ישראל, זה במקור הקודש. לכן חייב להיות הדרכה אלוקית. חייב להיות הדרכה אלוקית. לא יכול להיות שכשיש איזושהי התלבטות תלך עכשיו לבדין של פולנים או לא משנה, יהודים אבל לא על פי חוקי התורה. על כן המשפטים הם קודש קודשים בישראל. איפה היה לשכת הגזית? איפה לשכת הגזית? הסנהדרין?
במקדש.
דווקא שם. וברגע שגלו מבית המקדש, תוך ירושלים, הם עברו מה שנקרא החנות. אבל עברו כבר לא בבית המקדש, ירדו הסמכויות שלהם. כי זה המקום. עם ישראל, כשהוא במלוא חייו, יש סנהדרין, והסנהדרין הם לא עצמתו, והם שם, בבית המקדש. אחרת זה לא, זה לא מלוא חייו. אחרת, כשאנחנו לא בארץ, אנחנו מחוץ לארץ, גם אין שמחה. נכון? לא השמחה. שמחה, למדנו זה שנה שעברה, ברגע שהיה, כל הדעת דיינים סמוכים, לומד דיינים סמוכים, שמשה הסמיך 70 דיינים, אחרי הדיינים האלה הסמיכו דור אחרי דור אחרי דור, הסמיכו, כל הדעת דיינים סמוכים, יכלו לדון את כל הדינים. ברגע שלא היה סמוכים, הרבה, רוב הדינים, ואולי אפשר לדון אותם. כאילו זה שרוא שיש חלק מהדינים שאפשר לדון, גם אם אין סמוכים, למה שליחותה היו כאב דינה? אנחנו עושים את השליחות של הסמוכים. הסמוכים תקנו מראש שהדינים של הדורות הבאים יהיו שליחים שלהם. אבל עדיין יש הרבה דינים שאי אפשר בכלל לדון. למה? כי אין סמוכים. אז הסמיכה הייתה מאוד קריטית להמשיך את החיים האלה. אז הגמרא בסנהדרין מספרת רבי יהודה בן בבא, אתם בטח מכירים את זה. זכור אותו האיש לטוב, סנהדרין י"ג עמוד ב', זכור אותו האיש לטוב, ורבי יהודה בן בבא שמו. שאלמלא הוא, בטלו דיני כנסות מישראל. שפעם אחת, גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל. שכל הסומך יארג, וכל הנשמח יארג. ועיר שסומכים בה, תחרב. ותחומים שסומכים בהם יעקרו. מה יש להם? מה יש להם? מה הלך אצלם? למה המלכות הרשעה הזאת, הרומאים, כל כך לחוצים שהישראלים יסמכו? מה אכפת לכם? הדיינים ידונו עם שמחה, בלי שמחה. מה אכפת להם? ותראה באיזה חריפות, באיזה קיצוניות. יהרגו את הסומך, את הנשמח, את כל העיר יחריבו, את כל, את כל התחומים יעקרו. אבל רבי יהודה בן בבא אומר על זה, הוא מבין שעל זה צריך למסור את הנפש. הלך רבי יהודה בן בבא וישב לו בין שני הרים גדולים ובין שתי עיירות גדולות ובין שני תחומי שבת, בין אושה לשפרעם. הוא מצא איזה פינה כזאת שהם כאילו לא יוכלו לעשות את זה, כי זה בדיוק באמצע בין שתי הערים, בדיוק באמצע בין שתי תחומים, ואז הם לא יוכלו באמת לפרק את כל הערים, אבל מה כן יוכלו? יוכלו להרוג אותו. ומוסר פנפש. ושמח שם חמישה זקנים, ואלוהם, רבי מאיר, ורבי יהודה, ורבי שמעון, ורבי יוסי, ורבי יעזר בן שמעון, נכון? זה עיקר החכמים שאנחנו מכירים מהמשנה. רוב חכמי המשנה, רבי מאיר, רבי יהודה, רבי שמעון, רבי יוסי, רבי יעזר בן שמעון. הרב אבי מוסיף אף רבי, אף רבי נחמיה. אבל מה קורה? יש מערך מודיעין של המשטר הרומי, שכל מה שמעניין אותו עכשיו זה לחפש אם יש שמחות של יהודים. כיוון שהכירו איביהם בהם, העולים הכירו בהם, חפשים, כאילו כל כך מעניין אותם, האם יש להם ישראל שמחה או לא. כיוון שהכירו איביהם בהם, אמר להם, בניי, רוצו, תברחו. אמרו לו, רבי, מתי עליך? אמר להם, הרי אני מוטל לפניהם כאבן שאין להופכים. אני בסדר. הכרתי ברכותם. אמרו לו, זזו משם עד שנעצו בו 300 לונביות של ברזל ועשהו כחברה. איזה אכזריות, איזה טירוף, כאילו מה? מה כל כך משמעותי לרומאים שלא יהיה סמיכה בישראל? למה זה כל כך מטריד אותם? מה קרה? זיהו אינסטינקטיבית שיש פה איזושהי אמירה ישראלית שמאוד מאוד כאילו סותרת את האמירה שלהם. כאילו גם לנו ישר, אנחנו הרומאים, יש לנו גם תרבות, יש לנו גם משפט, יש לנו גם ערכים. למה אתם צריכים דווקא את זה? אתם מזלזלים בנו? והדבר הזה בעצם ברר לכל עם ישראל את הערך של המשפט, את הערך של השמחה, את הערך של הדיינים הסמוכים. אמרו לי, הוא ממשיך לדבר על זה פה. על כן המשפטים, מקודש קודשים ישראל. על כן השמחה שנושאת שם אלוהים עליה, זה כל כך נחוצה לנו, זה כל כך חופית את תוכן נאומנו. על השמחה שנושאת שם אלוהים עליה, מה כתוב? איך נקרא, איך לומדים שצריך שלושה דיינים? אהרן. בלותם אלוקים, נכון? עוד משנה שמה פשוט. התורה אומרת, ויש לך שומרים, ש... התורה, והתורה אומרת, כשהיא מדברת על, על, על שומר חינם, שומר שכר. כי לאיש לרעהו כסף או כלים לשמור וגונה מבית האיש, אם ימצא הגנה, ישלם שניים. אם אדם נותן לחבר שלו לשמור חפץ, זה נגנב, אז אם ימצא הגנה, אז הגנה ישלם שניים. אם לא ימצא הגנה, ונקרא בעל הבית אל האלוהים. אם לא שלח ידו למלכת רעהו. בעל הבית, השומר, צריך לבוא לאלוקים, לדיינים, וישמע ש הוא לא שייך ידו, אתם חושדים בו עכשיו. שהוא שייך ידו השומר, הבעלים של החפץ, חושד בו, שהוא לא שולח את ידו, שהוא שייך את ידו בחפץ, אז בעל הבית צריך עכשיו ללכת להישבע. ואיך נקראים הדיינים שבעצם פותרים את הבעיה, בעיית אמון בבני אדם, אם הוא כן, כן גנב לו, כן פגע לו, לא פגע לו, אלוהים. והפסוק ממשיך על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שמה, על כל העבדה אשר יאמר כי הוא זה עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיון אלוהים ישניהם שניים לאלוהים. כתוב שלוש פעמים אלוהים, וכאן אמרנו שצריך שלושה דיינים. פירוש המילה אלוקים פה, דיינים. אז הוא אומר, הרב פה, על כן השמחה שהיא נושאת שם אלוהים עליה. השמחה, דיינים הסמוכים נקראים אלוהים, לא סתם. יש פה פירוש אלוהים, יש פה את הפירוש הלשוני הפשוט של אלוהים, זה כאילו כמובן דיין. אבל זה כאשר אלוהים זה שם קדוש. למה נקרא שם קדוש? כי באמת המוסד, המשפט בישראל נושא שם אלוקים עליו. לכן השמחה כל כך נחוצה לנו. כל כך הופיעת לתוכן לאומנו, זה כל כך האופי שלנו. זה לא עוד איזה ממסד, עוד איזה תואר, זה מזכורת של הרבנים. זה האופי של הלאום שלנו, כי אנחנו לאום, סיים לספרו מתיות השם, אנחנו חושבים שהחיים שלנו יספרו מתיות השם, שזה מרכז החיים. זה לא יהיה רק באיזה הרצאות, באיזה בית כנסת, באיזה ספר. והאישה היוונית הסורית. הרגישה בחוש העיוור שלה, באינסטינקט, את ערך הסגולה הגדולה הזאת, וגזרה על השמחה. לכן היוונים, אחרי זה הרומאים, הרגישו עד כמה זה סותר את החיים שלהם. כי גם להם יש סיפור. לא רק לעם ישראל יש סיפור. לא רק לעם ישראל יש סיפור לספר את מה שהם מספרים את השם. לא, גם לא יש סיפור. יש לנו חיים מעולים. יש לנו דיינים, יש לנו ערכים. ורבי יהודה בן בבא מסר את נפשו עליהם. אבל זה עזר שהוא מסר את נפשו. בסוף נראה, בסוף היא בטלה זמחה, היום איננו סמחה. הרי שעזבו את ארץ ישראל, אין סמחה. לא מיד באותו רגע, אבל קצת אחרי, בטלה סמחה. אז מה זה עזר שהוא עשה את הסיפור הזה? בכל מקרה, גם ככה זה התבטל. ופעולת מסירות הנפש הזאת נשארה. כי העמיקה את תוכן החיים האופיים המיוחדים של קודש ישראל להשם. אז המסירות הזאת עשתה משהו. כי מבחינתנו זה כבר נותן לנו עוד עומק. מה זה האופי שלנו? שכל החיים הם קודש ישראל. כל החיים, כל דרך אחד היו, להשם. התחילת פרשת יתרו, ראינו שיתרו מגיע, ורואה את משה. עובד הבוקר עד הערב, כמו משוגע, מה קרה? למה אתה כל היום? משה רצה שיהיה ברור שהוא נותן לתורה, כל הדינים עוברים דרכו. כל הדינים. כל אחד, אחד זה היה פרה שלו, פגע בזה, אחד זה היה לו איזה דיון עם אותו שוחט, תטריף לו את זה, אחד זה שתי אנשים רבו, הוא הרביץ לו. כל הדינים חייבים לעבור דרך משה רבנו. כמו שהוא מקור הקודש. משה רצה להעלות את זה, להעלות את כל הדינים. משה רבנו אבא שלום, ותופסו איתו את כוח המשפט, בתחילת יסודו באומה, העלה את כל ערכי המשפט, עד סוף כל הדורות, לאותו התוכן האלוקי, שמשפטי ישראל באים אליו. הדרישת אלוהים באה יחדיו עם המשפט ישראלי. כי יבוא אליי העם, ידרוש אלוהים. כי אליהם דבר בא אליי, ששפטתי בין איש ובין רעהו, והודעתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. אז באים שתי אנשים, אומרים, הוא פגע לי באוטו, לא, הוא פגע לי באוטו ראשון. איך זה נקרא? דרישת אלוקים. אחרי משה. אני רוצה להבהיר שזה לדרוש אלוקים. לא יחשבו בדור מן הדורות, שאפשר עכשיו לקחת את זה, לעשות את זה על פי משפטים שמפוססים על עקרונות שהיו פה מהבריטים, מהאותמנים, מהמשפט הגרמני. זה חוקי האלוקים, זה דרישת אלוקים. עם ישראל צריך לספר תגילות השם. בחיים. מרכז הכל שצריך מרכז החיים. לא באיזה הרצאה, באיזה כמה שירים בחתונה, לכתוב את זה על האום. זה צריך להיות מרכז החיים. בדרישת אלוהים שהמשפט נשארה סגולה ישראלית, שמתגלה באופי האלוהי הכולל עולמי עד וזורח בארץ ישראל. בארץ חבן נחלתו. מקום ההורה של סגולת הקודש. אז באמת, השמיכה נשארה כשורה בארץ ישראל. רק כשעזבנו את ארץ ישראל, תקופה, אז באמת כבר הפסיקה השמיכה.
הרב גם, הרב קוק בן השבת, הרב גם מדבר על העניין של, ה... של המשפטים, גם, בעיקר גם לשופטים שם מדבר על כל ה... כל הדברים האלה, כאילו שבעצם מתי שגם אתה נגיד סנדו, מתי שהוא אוכל כל מיני דברים כאלה, זה בשביל שלו כוח לשפוט וכל הזמן שהציבור בא אליו למשפט, זה דרישת השם.
כן, נכון. נכון. כיוון שזה סגולה ישראלית, כיוון שזה תכונה של עם ישראל, וזה רק בעם ישראל, כי בשאר העמים באמת אין את זה, יש משפטים, והמשפטים בסוף בסוף בסוף, בשורה האחרונה, באים לסדר את האינטרסים שלנו. פה, יש משפטים, גם ישראל יש משפטים, וזה דרישת אלוקים. אז לכן, כיוון שזו תכונה ישראלית, אז דווקא בארץ ישראל, מתגלה בצורה מקסימלית בארץ ישראל.
למה זה לא נחשב אינטרסים?
מה?
למה זה לא נחשב אינטרסים?
אני יודע, למה עדיין דן? למה הוא אומר עכשיו שהשור, הוא בא עם שתי שורים, שתי בעלי שברים, הוא נגח אותי, נגח אותי, הוא מכריע חצי חצי. למה הוא אומר את זה?
כי זה
מה שהשם סיבה. כי זה מה ומה, והוא פותח, ושעה אחרת, מה זה, מה זה? פתח שולחן אורך, למה זה אומר מה שכתוב שולחן אורך? כי זה מה שהשם אומר. ולמה הקצות עכשיו מסביר אחרת מהנתיבות את השולחן אורך? כי יש לו ראיות מהבית, ורבא, והגמרא, ומהשך, ומהתא, זה, ומהרמב"ן, ומהרשב"א, יש לו ראיות. זה מה שהוא מחפש. אדם לומד בבא קמא, לומד סנהדרין, לומד בבא מציעא, מחפש את הסוגיות של נזיקין, מה הוא מחפש? מה? השם אומר. מה השם אומר בסוגיה הזאת? זה כל הראש שלנו. לכן, כל כך היה קשה. כל הדורות, אנשים, אנחנו מתאבלים, יהודים מתאבלים. מה אתם מתאבלים? אנחנו נותנים לכם פה בגלות חופש פולחן. יש לכם בית כנסת, יכולים מה שאתם רוצים, לעשות פה סליחות, פיוטים, בקשות, לשיר תהילים, מה שאתם רוצים. למה אתם מתאבלים? מה חסר לכם? זה לא עוזר לנו. אנחנו רוצים שאת עם ישראל חוזר לחיים. עם ישראל חוזר לחיים, זה אומר שמרכז החיים, הקודש הוא מרכז החיים. החיים אבל, לא איזה פינה בית כנסת, שמרכז החיים. המקולה צריכה להיות, הבנק צריך להיות קודש. צריך לומר קודש, צריך לספר קודש. הצבא צריך לספר קודש. הכלכלה צריכה לספר קודש. אז זה ההבדל בין ישראל לבין שאר הגויים. שבאמת תופסים כחלק מהקודש גם את המשפטים, גם את כל הדין. אמינות, מה זה אמינות? הנצרות. אמינות הפקירה את המשפט. תקעת נע במידת הרחמים והחסד המדומה. הנוטלת את יסוד העולם והורסתו. אז יש פה הדגשה. החסד, הרחמים והחסד המדומה. הם, הנצרים, תפסו את התנך. הם אוהבי תנך. יש הרבה נצרים אוהבי תנך. טראמפ אמר שלנו הוא היה ככה, כי אמא שלו כל יום, נכון, הוא היה כזה, הוא היה מסחיין יחסית, וזה עשה כל מיני דברים. למה? אמא שלו כל יום בפני השאלה, כשהוא היה ילד, אתה מספר את לו תנך. הם כאילו אוהבי תנך. הרב צבי דאמר שהנוצרים מאוד אוהבים, מאוד אוהבים את הנביאים. הרבה מצטטים את הנביאים הזה. אבל את התורה לא כל כך. בתורה הזה יש בדברים יבשים כאלה, יש בדברים שהם חייבים, זה לא. יש כל מיני פסוקים יפים, אלה שאתה יכול לקרוא מהתנך, על צדק, על חסד, על זה. אז הם כאילו תפסו את האמינות, היא תפסה את ה... כאילו, אורה, אנחנו חסד ורחמים. ואנחנו לא מתעסקים בדברים האלה. אז מה קורה? זה משאיר וקום? נשאר שם הרישה, הזוהמה. אז מאוד מאוד, מאוד מאוד ברור. מאוד ברור. אז אתה מדבר על חסד ורחמים, ואז מה קורה? מסעות צלב, מיליונים, מיליונים שהרוגים. כי אתה מדבר על חסד, וזה, והדת נמצאת שם, בכנסייה, ביום ראשון, וזה מקום מאוד מסוים, הדת שם, הדת נמצאת. היא לא בכל רגע בחיים, בכל פרט בחיים, בכל שעה. אז כן, אז בחיים עצמם יש רשע. אתה מדבר על דיבורים על צדק ורחמים, ובחיים עצמם יש רשע. יש ביטוי כזה בגמרא. לקח של אותו האיש שלקח לקח לבנה משהו כזה, לקח לבנה והשתחווה עליה משהו כזה, כאילו לקח משהו אחד, לקח מכל התורה פרט אחד, חסן רחמים, לקח את זה וכאילו שם על זה את הכל. ומתוך לכן מה שלכן כתוב פה שהתעקצנו במידת הרחמים והחסד המדומה, זה לא באמת, כי זה לא באמת בסוף קורה בחיים, בסוף החיים לא עומדים בחסד והרחמים. ומתוך הכירת יסוד המשפט מתוכנו האלוקי תופס את אותו הרשעה יותר מגושמת, ובא בזוהמה לחדור במשפט הפרטי של האישיות היחידית, וחודרת היא בפשטות גדולה בנפשות העמים. אז זה פוגע גם באישיות היחידית, באדם היחיד, בפרט, שהוא מתקלקל, וגם בנפשות העמים, בכלל. ובזה מתייסד יסוד שנאת לאומים ועומק רעה של תומת שפיכות דמים. יביא להמיש את העול מעל צוואר האדם. אמנם עיני כל מוכרחות, לכן חייב להיות שכל העולם יחכה לקבל את דבר השם מעם ישראל. כי אין דרך אחרת. אמנם עיני כל מוכרחות להיות עשויות לאור עולם, אור השם, אשר יגלה על ידי משיח אלוהי יעקב. הוא ישפוט, תראה בצדק, ידי נאומים ומישרים. לכן חייב להיות שאור החיים יגיע, יופיע. אבל יופיע כשהקודש הוא כמרכז החיים. ולא באיזשהו פינה כזאת נחמדה ונעימה. וכל הגויים, תמיד, הגדולים שלהם, מתעסקים הרבה בכל מיני סוגיות, תיאולוגיות, רוחניות כאלה. הם לא יושבים בסוף, במקום שאתה כל כך מעשי, שבית משפט, שאתה עושה זה, אתה ככה, אתה ככה, פה כנס, פה כנס, פה הוא צריך לשלם לו נזק, הוא צריך זה, הם לא, לא מתעסקים בזה. הם מאוד בולט את זה. יש את ה, את ה, את ה, הם עושים דברים מיליונים, תיאורטים. דוד המלך, מה הוא אומר? הוא ספר תהילים, דוד המלך, הוא הקודש, הוא הכי להלל את השם. הוא אומר, אני קם בבוקר, וידיים מלוכלכות, מדם, שפיר ושידיע, לתאר, אישה לבעלה. אני מתעסק בהלכות, בפרטים הכי קטנים והכי כאילו מלוכלכים אפילו. הידיים שמתלכלכות. למה? כי אנחנו בסוף, החיים צריכים להיות. הכל יש בכל החיים. באמת זה יכול להסביר הרבה, גם את כל המצוות, באמת לקראת סוף משפטים שגם יכולים לחיות באדם למקום, ולא רק באדם לחברו. נכון? אני יודע. אתה באמת שם לב. 100 ברכות ביום. סלם, 100 ברכות ביום, אם אתה מצליח כל פעם, כל ברכה לספק מה שצריך, זה משנה את מצב האמונה שלך מקצה לקצה. 100 פעמים ביום מגדל את שם השם ומגדל שם השם על ידך. אז זה, מריח משהו מברך, אתה רוצה בשירותים מברך, אוכל משהו מברך, אוכל משהו מברך, אחרונה. אם אנחנו נשים לב לכל ברכה, זה משנה את כל החיים, זה כל החיים בא אליך. לא איזה פינה, חתונה נעשה כל מיני בפסוקתים. זה כל החיים מרומם אותך, מרומם אותך. לכן יש לנו את המשק דין לך לבימו, וזה ריבי, בלי סוף מצוות על הפרט, כי באמת הקודש בעם ישראל אמור בסוף להרים את החיים, מרכז החיים. ולא רק להיות באיזה פינה נחמדה כזאת, שאפשר להתלהב ממנה שיש לנו פוקלור, יש לנו איזה מציאות כזאת נחמדה שאפשר להתגאות בה. טוב, שנזכה תיקון המשפטי. אני מפחד מכל התיקון הזה שעושים עכשיו, של המהלך הזה של החקיקה. לא, לא, וזאת השם שזה יצליח. אני צריך מאוד מאוד לזה, אני רואה שיש כאילו חברי כנסת, דתיים, תורנים, איזה שמתעסקים את זה, איך יזהר? כל השינוי שרוצים לעשות, זה עוד לא מקדם אותנו בכלל לכיוון הזה של משפט ישראלי. אולי טיפה, טיפה. זה טוב בתור קריאת כיוון לזה שצריך לעשות עוד שינוי מאוד גדול.
יש את הצעת חוק למשפט העברי.
שמה?
נראה שזה הצעת חוק.
שמה?
משהו שיהיה אפשר לשפוט במשפט עברי וכל מיני כאלה.
אז שיהיה אפשר.
יהיה יותר קביל, לא קביל.
כן, כן, כן. משהו כזה.
בטוח.
לא בטוח.
כן, לא נראה לי שעדיין ראש הממשלה מסכים שכל הדינים יהיו לפי משפט עברי.
לא, לא, לא תהיה כבר.
מה אתה עושה שזה יזכה?
אני חושב שזה לא...